במשך שנים רבות בית המשפט העליון בעצם ראה את עצמו כמבקר בדיעבד של חוקיות החלטות הממשלה. יבוא בית המשפט ויגיד בעילת הסבירות, אני אומר לכם, אתם נתתם משקל יתר לעניין שלום הציבור, נתתם משקל חסר לאינטרס של חופש הביטוי וההפגנה, ואני מקבל את ההחלטה במקומכם במסגרת עילת הסבירות. וכשבית המשפט העליון בעבר אמר, החוק, אנחנו נאלצנו לפעול על פי החוק, אבל החוק לא טוב, אנחנו קוראים לכנסת לשנות אותו, הכנסת אכן שינתה את החוק. אני רוצה להזכיר שאת הביטוי בלי בגץ ובלי בצלם טבע יצחק רבין. בית המשפט העליון החליט שהתוצאה לא רצויה בעינה, ותפר את פסק הדין בתפירה יותר גסה, פחות גסה, בגלל שמדובר בברק, אז הוא עשה את זה עם הרבה הרבה מילים, כדי שלא תבין, לא תבין איפה הוא מערבב אותך.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אתר פורט ואני תמיר דורטל, ראינו את עורך דין שמחה רוטמן, מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, שהוציא לאחרונה ספר חדש בשם ממשלת בגץ. בפרק ניסינו לתת לכם מאזינים מבוא למשפט חוקתי, כך שתוכלו להבין את מהות המהפכה החוקתית שלא התחילה כפי שחושבים בפסק דין בנק המזרחי ובכהונתו של הנשיא אהרון ברק, אלא בשנות ה-80. אז נכנסו ושונו מושגים כמו סבירות, שפיטות וזכות עמידה, וגרמו לשינוי יסודי במשפט הישראלי. בפרק זה עשינו שימוש בכתבתו היסודית של נתנאל בנדל, קיצור תולדות האקטיביזם השיפוטי בישראל. בכתבה בנדל סוקר בקצרה את פסקי הדין החשובים ביותר של בגץ, כפי שהם מופיעים בסילבוס של כל קורס למשפט חוקתי, ומאפשרים היכרות עם החומר גם ללא משפטנים הרוצים לקחת חלק בדיון הציבורי סביב ההתערבות של בית המשפט העליון ההולכת וגוברת. פרק זה נערך על ידי מור שטרית. האזנה לימה.
אז אנחנו בעצם מתחילים בשנת 1980. 1980, נשיא בית המשפט העליון הוא שמגר, ואנחנו מתחילים במרכז הקבלנים נגד דפי זהב, ששם בא מושג חדש לעולם, עילת הסבירות.
שם זה רק תיקון, שם זה עוד היה משה לנדוי. כלומר, משה לנדוי אז היה עוד נשיא, שם גם מונה קצת, בשלב קצת יותר מאוחר.
ומה בעצם קורה בפסק דין הזה? מה זה מתחם הסבירות? איך עד אז בעצם בדקו החלטות שלטוניות של הממשלה? כלומר, בא שר כלשהו והחליט איזושהי החלטה, מה בדקו אז עד אז?
במשך שנים רבות, בית המשפט העליון בעצם ראה את עצמו כמבקר בדיעבד של חוקיות החלטות הממשלה. זאת אומרת, יש עקרונות של המשפט המנהלי, שבעצם הגיעו למשפט הישראלי מהמשפט הבריטי, עקרונות דומים קיימים גם במשפט האמריקאי, שמדברים על איך בודקים, כאשר אדם מגיע לבית המשפט ומתלונן שההחלטה של
הרשות,
שר פלוני כן. או רשות אחרת פגעה בו, איך בודקים האם הפגיעה הזאת היא כדין או שלא כדין. לכולנו ברור כששוטר עוצר אותנו ברחוב ומבקש לראות תעודת זהות, אז הוא אפילו אם הוא לא עוצר אותנו, הוא מעכב אותנו, ברור לנו מאוד שהוא פוגע בחופש התנועה שלנו. הוא אומר, הלו, 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 תעצור, וואלה, פגע בחופש התנועה שלנו. האם הפגיעה הזאת נעשית כדין או שלא כדין? אנחנו בודקים. מה זאת אומרת בודקים? האם הוא פועל על פי חוק? אם יש במקרה הזה פקודת משטרה? האם היה לו סיבה לעצור אותנו? חשד סביר שנעברה עבירה, או שהוא סתם עצר אותנו כי אנחנו בעלי צבע אור לא נכון, או בעלי שיער שהוא לא אוהב, ואז אנחנו בודקים האם הוא פעל. עכשיו, מה הבדיקה? הבדיקה נקראת עילת החוקיות. עילת החוקיות בודקת האם יש חוק שמסמיך, רשות שלטונית צריכה חוק מסמיך, זה עילת החוקיות. האם נשקלו שיקולים זרים? זאת אומרת, כאשר החוק אומר, אתה קיבלת את סמכויותיך לשם הגנה על ביטחון הציבור, ולא בשביל להתעלל באזרח הקטן, האם אתה פה עצרת מישהו שלא בא לך טוב בעין? אז השיקולים הזרים ועילת החוקיות הם היו הבסיס. לאט לאט, בהתפתחות איטית ומבוקרת אפשר לומר אפילו, שבית המשפט, בית המשפט ואמר, אנחנו בודקים את החוק המסמיך, בודקים למה הייתה הכוונה. זאת אומרת, גם כאשר סמכות קיימת, אנחנו רוצים לדעת האם היא, גם כאשר סמכות מופיעה בחוק בצורה בלתי מוגבלת, אז מבחינת לסמן וי על חוקיות במובן הצר, אנחנו אומרים כן, אנחנו רוצים לדעת האם באמת זו הייתה הכוונה לתת לך את הסמכות הזאת, כאשר השאלה היא תמיד לפעמים עדינה. אבל עדיין היינו בתוך תחומיה של עילת החוקיות. האם פעלת על פי חוק? האם הפעלת את השיקולים שנתנו לך לשקול? בפסק הדין מרכז הקבלנים, פסק דין דפי זהב, בית המשפט אמר, גם כאשר אתה פעלת על פי חוק, וגם כאשר אני לא חושב, או לא מצאתי ראיות לזה שפעלת על פי שיקולים זרים, לפעמים, הוא אומר, יש החלטות שהן לא הגיוניות ולא סבירות בעינינו, ולכן אנחנו אומרים שהן פסולות גם כאשר שקלת את כל השיקולים הנכונים, ולא שקלת אף שיקול זר, אבל אתה נתת משקל עודף לאיזשהו שיקול. זאת אומרת, אתה העדפת יותר מדי את השיקול של היציבות הכלכלית. אתה העדפת יותר מדי את השיקול של ביטחון הציבור. אם נחזור לדוגמת השוטר, שזה תמיד, שוטר זה תמיד דוגמה טובה, בגלל ששוטר הוא הגורם השלטוני שמפעיל עלינו כוח שלטוני בצורה הכי בוטה וברוטלית. הוא ממש תופס אותנו לפעמים גם פיזית. אז לכן הדוגמה של שוטר היא דוגמה מאוד טובה. אז שוטר יכול, יש לו סמכויות לשם הגנה על שלום הציבור. הוא יכול לבוא ולהחליט, אתה לא תעבור ברחוב הזה, כי ברחוב הזה כבר עוברו עם יותר מדי אנשים, ועכשיו יהיה צפוף מדי, ויהיה מהדוחק אנשים ימותו. זה בתחום הסמכות שלו.
אז, אבל בוא רגע נבין מה זה העילת הסבירות הזאת. בעצם מדובר על זה שבית המשפט אומר שאותו פקיד ציבור, אותו שר, אותו שוטר, הפעיל את השיקולים הערכיים באופן לא נכון.
את השיקולים שהחוק נתן לו, בשיקול לא נכון. זאת אומרת, שוב, קיבלת את השוטר אומר, אתה נתת משקל יתר בדוגמאות של ההפגנות, זה מאוד, מאוד נפוץ. אנחנו לא רוצים שהפגנה תפריע לשלום הציבור, תעשה הפרעה לשכונות המגורים שליד, ולכן אנחנו אוסרים על הפגנה ליד הבית של היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, מי אחראי לסדר הטוב, אם כתוצאה מההפגנה יש מהומות ואנשים רבים וזה, מי אחראי לסדר הטוב זו המשטרה, אם יהיו מהומות כתוצאה מההפגנה ואנשים ייפצעו או ימותו, יבואו בטענות למשטרה, אומר, יבוא בית המשפט ויגיד בעילת הסבירות, אני אומר לכם, אתם נתתם משקל יתר לעניין שלום הציבור, נתתם משקל חסר לאינטרס של חופש הביטוי וההפגנה, ואני מקבל את ההחלטה במקומכם, במסגרת עילת הסבירות.
אבל בוא נחזור רגע לשאלה שלי, בעצם נגיד אם יש את השוטר הזה, והשוטר צריך גם לשמור על שלום הציבור, וגם צריך לשמור על זה שיהיה לנו חופש ביטוי. ובית המשפט בעבר אמר, בוא נבדוק אם השוטר שקל את שני השיקולים, אם הוא שמר על שניהם. כמובן שיש ביניהם ניגוד, אז לא ניתן לשמור על שניהם בתובנה אחת, אבל ניתן למצוא איזשהו פתרון שנותן משקל כלשהו לשניהם. ברגע שבית המשפט אומר, לא נתת מספיק משקל לאחד השיקולים, כבר נראה שיש פה הכרעה ערכית ולא הכרעה שיפוטית.
בוודאי. כי אם בעבר בית המשפט היה בא ואומר, בשנייה שאתה לא שקלת בכלל את חופש הביטוי, אז אתה לא בעצם פעלת במסגרת החוק. החוק אומר לך, תשקול משקל שיקולים רחב, ואתה התעלמת משיקול מאוד מאוד רלוונטי. אבל אם אתה בא ואומר, לא התעלמתי, לקחתי אותו בחשבון, אבל במקרה הזה הספציפי הנקודתי החלטתי אחרת ממך, בסופו של דבר אתה מחליף את שיקול הדעת של הגורם המוסמך, השר או המפקד, ומעמיד במקומו את בית המשפט. צריך להבין את הפער, את הבעיה הדמוקרטית. אוקיי? בוא נדבר שנייה על הבעיה הדמוקרטית בדבר הזה. כאשר בית המשפט מעמיד את עצמו במקומו של מפקד משטרה זה או אחר, והוא עושה את זה רטרואקטיבית או אפילו אקטיבית. בסך הכל החלפתי גורמים שונים במדינה, בשאלה מי יקבל את ההחלטה. זו בעיה.
פקיד מהממשלה?
פקיד מהממשלה, או פקיד מהרשות המבצעת, או פקיד מהרשות השופטת. זו בעיה, אבל זו בעיה נקרא לה בדרג נמוך. למה? כי אם רוצים נבחרי הציבור להתערב, יתקנו קצת את החוק, יבהירו, יתקנו, אז אולי במקרה נקודתי יהיה בעיה, אבל מכאן אולי הבא יהיה בסדר. כאשר אתה עושה את זה על שיקול דעת של נבחר ציבור, של שר, אז פה כבר אתה לוקח לא את שיקול הדעת המקצועי, שזה גם זה בעיה, צריך לעלה לזה, אבל שיקול הדעת המקצועי של מפקד משטרה ומחליף אותה בשיקול דעת מקצועי אחר של משפטן, אתה לוקח את שיקול הדעת של נבחר הציבור שנבחר לתפקידו בגלל שהוא דמות פוליטית, בגלל שהציבור סומך על שיקול הדעת שלו ורוצה שהוא יהיה זה שמקבל את ההחלטות, והחלפת אותו בשיקול דעת של גורם לא נבחר, ויהיה זה בית משפט, או שרשור של בית משפט, יועץ משפטי לממשלה, וכדומה.
אבל שמחה, איך שאני רואה את הסוגיה הזאת, זו סוגיה בין, בוא נסתכל על קיצון אחד, קיצון אחד זה שבית משפט מתערב בצורה יותר מדי בשלטון, ואז לוקח לעצמו סמכויות שהן לא שלו, בצורה מסוימת מנהל את המדינה, והקיצון השני זה שיש לך מדינה שאין לה שום בלמים, זאת אומרת, מה שהאבות המייסדים של ארצות הברית פחדו מטירני, מעריצות, מעריצות הרוב. אז איך לדעתך אפשר למצוא איזון סביר או שיווי משקל סביר, כי זה דברים לא מדעיים, זה דברים שמאוד נטולים לשיקול דעת, וזה מאוד קשה לנסח חוק כללי כזה.
אז בדיוק זו הסיבה שבית המשפט במשך כל השנים עבד עם עילת החוקיות. מה עילת החוקיות נותנת לי? בית המשפט העליון אמר, כאשר אתה רוצה לפגוע בזכויות אדם, בזכויות אזרח, בחופש ביטוי, בקניין, בכל זכות שהיא, אתה צריך הסמכה מפורשת בחקיקה. עכשיו, תמיד היה איזשהו שפיל, איזה משחק, שבית המשפט היה לוקח איזשהו חוק שהוא לא מספיק ברור, כאשר הפגיעה לא מצחן באמת בעיני בית המשפט, אמיתית. אז הוא בא והיה אומר, החוק לא מפורש מספיק. לפעמים זה היה אמיתית, החוק באמת לא מפורש מספיק, היה מדובר בחוק מנדטורי.
מה זה אומר? יש לך דוגמה?
למשל, המפורסם ביותר זה פסק דין בג'רנו ופסק דין כל העם. פסקי דין מקום המדינה, שנות ה-50 וה-60. ושמה, בפסק דין בג'רנו, זה היה בעניין חופש העיסוק. השר החליט שמחרים במשרד הרישוי זה לא דבר שמתאים לו. זה עושה בלגן, זה עושה מייצר אווירה של בזאר טורקי. לא, הוא לא רוצה שיהיו מחרים במשרד הרישוי. ואז הוא נתן הוראה כשר לשומרים בכניסה לא להכניס מחרים. ולפקידים לא נקבל מאחרים. ואז אתר מר בג'רנו, אתר נגד השר, ואמר, אדוני, זה המלאכה שלי, זו הפרנסה שלי. אתה בהחלטה, קמת מחר אתמול בבוקר, והחלטת שאני צריך לרעוב ללחם. אין לך סמכות לזה. בית המשפט קיבל את הטענה הזאת, ואמר, נכון, בשביל לפגוע בחופש עיסוק, צריך הסמכה מפורשת בחוק. בא השר, תיקן את החוק, יש הצעת חוק ממשלתית, תיקן את החוק, והחוק קבע שאסור שחייבים לתת רק שירות לאדם עצמו, ואסור שבאמצעות מתווכים, והחוק קבע את זה, ואז השר נתן את ההוראה, ואז בג'רנו שוב פעם לבית המשפט העליון, אמרו לו, עד כאן, פה נגמר כוחנו. כל זמן שהשר פעל בשרירות ליבו, כמו שאתה אומר, ובגחמה של רגע, אנחנו אמרנו, צריך דרישה מפורשת בחוק. בשנייה שהדרישת החוקיות מולאה, זאת אומרת שהכנסת ישבה וחשבה, שאכן מאחר אם זה לא רעיון טוב, גם אם זה פוגע לך בחופש העיסוק, ואין ספק שיש פגיעה, פה נגמר התפקיד שלנו כבית משפט, ומתחיל התפקיד של המחוקק. לך תעשה הפגנות, אם תשנה את החוק. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מי יציל אותנו מהריצות ליבו, משרירות הלב של המחוקק? זו שאלה לגיטימית, זו שאלה נכונה. המענה לזה, בדרך כלל, במדינה דמוקרטית, מי שיציל אותנו, מי שריר את הלב של המחוקק, זה העובדה שאנחנו יכולים להחליף אותו פעם בארבע שנים, שהוא עומד לדין הבוחרים, לכן הוא לא יפעל בשרירות, כי אנחנו לא נבחר בו. במדינות, ברוב מדינות העולם, יש גם חוקה שמגדירה סמכויות, מחלקת בין מחוקקים, בין מחוקק לרשות מבצעת, נותנת וטו לרשות המבצעת על חקיקה ולמחוקקת. יש כל מיני מנגנונים, ממשל פדרלי, ממשל מקומי, יש המון המון מנגנונים להגבלת כוח שלטון, בהרבה מקומות בעולם. במדינת ישראל, במדינה שבה אין חוקה, אגב, גם בבריטניה, מדינה שבה אין חוקה, החליטו על עליונות הפרלמנט, זאת אומרת, האיזון שאנחנו כמדינה בחרנו בהקמתנו, בזה שהחלטנו שלא לעשות חוקה, ושגם אם יש חוקה, ניתן לשנות אותה ברוב רגיל, בכנסת, היה שאנחנו סומכים על נבחרי הציבור שלנו, מוכנים לסבול גם את הטעויות שלהם, גם את הטעויות שלהם וגם את השירות שלהם, מתוך הנחה שחוק שעבר בשלוש קריאות בכנסת, ותמכו בו בעצם 61 חברי כנסת, או באופן אקטיבי או באופן פסיבי, הוא יהיה הגיוני. ההוכחה היא שבמרבית המקרים, שבהם בית המשפט העליון התערב לאורך כל השנים, ואמר אין לכם הסמכה מפורשת בחוק, אז אל תעשו את זה, החוק לא תוקן. במרבית המקרים, ברוב המוחלט של המקרים. וכשבית המשפט העליון בעבר אמר, החוק, אנחנו נאלצנו לפעול על פי החוק, אבל החוק לא טוב, אנחנו קוראים לכנסת לשנות אותו, הכנסת אכן שינתה את החוק. זה קרה אין ספור פעמים מאז קום המדינה, עד שפרצה והתרגשה לחיינו המהפכה החוקתית של ברק. לכן זה החשש הזה, בדוגמה של בג'רנו תקנו את החוק, אבל בדוגמה של כל העם, שיהיה דוגמה שנייה, ששם היה מקרה של סגירת עיתון, שכתב בצורה מאוד מאוד חריפה נגד בן גוריון, ונגד שלטון מפאי, צריך לזכור, זה לא היה איזה שלטון שהליברליזם המערבי נר לרגליו, בכל זאת, והיה רוב די אוטומטי למפאי בכנסת, ובכל זאת בא בית המשפט העליון ואמר, בשביל לסגור עיתון מסיבות של שלום הציבור, צריך להראות סכנה ברורה ומיידית, ייבא לארץ את מסורת הפסיקה האנגלו-אמריקאית של שאומרת שגם כאשר יש לך סמכות שנועדה לשם שמירה על ביטחון הציבור, אתה משתמש בה רק במקרה של סכנה ברורה ומיידית, ולא סתם ככה. היה יכול המחוקק לבוא ולהגיד, לא, 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 סגירת עיתון זה גם מסיבות לא של סכנה ברורה ומיידית. גם אם היה חשש סביר להניח ש... אפשר לתקן את החוק בעצם. החוק לא תוקן. החוק לא תוקן. ואכן העיתון שבן גוריון נורא על סגירתו, לא נסגר. כנ"ל היה כאשר לא העסיק את ישראל אלדד. גם שם הוא אמר, אין לך הסמכה חוקית להתערב בהעסקה של מורה מסיבות פוליטיות. הוא היה יכול, בן גוריון היה כמעט כל יכול בכנסת, היה יכול להעביר כמעט מה שהוא רוצה, אבל הוא ידע והיה לו את ה... אנחנו מדינה דמוקרטית מיום הקמתנו, אנחנו מועדון די מצומצם של המדינות שמעולם לא עברו תקופה של דיקטטורה או תקופה של שלטון צבאי, אנחנו מדינה דמוקרטית, היה את הבסיס שבא ואומר, אתה לא בא לכנסת ואומר, תיתנו לרשות מבצעת סמכות בלתי מוגבלת לסגור עיתונים. עובדה שהוא לא העביר חוק הזה. אפילו שלכאורה היה לו את הכוח, ואפילו שמפיצי עיתון כל העם לא היו האנשים הכי חביבים על הציבור הישראלי. הציבור הזה היה הרבה יותר פטריוטי מאשר היום.
אז מכאן אנחנו בעצם חוזרים לשנת 1981, פסק דין פלטו שרון. פלטו שרון, חבר הכנסת, הורשע בפלילים, וועדה של הכנסת החליטה להשעות אותו. ועדת הכנסת בא בית המשפט העליון בשבתו כבגץ ואומר, לא, הוועדה הזאת גם היא כפופה לביקורת שיפוטית. מה כל כך מוזר שוועדה של הכנסת כפופה לביקורת שיפוטית?
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
טוב, אז באמת, שוב, אמרנו את הקפיצה שיש בין התערבות בשיקול דעת של פקיד לבין התערבות בשיקול דעת של נבחר ציבור. הנחת המוצא היא ש... כאשר נבחר ציבור מפעיל שיקול דעת, הוא בסופו של דבר פועל בשליחות. הוא פועל בשליחותם של בוחריו. וההתנגשות עם ההתנגשות החזיתית בין גוף בלתי נבחר שלא פועל על פי הוראת חוק. שוב, אם ועדת הכנסת הייתה פועלת במקרה שמה בניגוד לחוק, בניגוד לסמכויותיה, בוא נניח שוועדת הכנסת הייתה באה ואומרת, אנחנו מחליטים שפלטו שרון נכנס לכלא. במקום להגיד פלטו שרון נושאה, שזה היה סמכות בשאלה אז, אלא פלטו שרון נכנס לכלא. זה לא בסמכותה של ועדת הכנסת. פלטו שרון נקטע לו את היד. זה לא בסמכותה של ועדת הכנסת. אז כאשר יש מקרים של חריגה מסמכות, לכאורה אפשר להתערב גם בהחלטות של... נבחרי ציבור, אין בעיה, כי בסופו של דבר אנחנו מדינת חוק וצריך לפעול על פי חוק, אבל כאשר זה מדובר בשיקול דעת, ההתערבות היא יותר בעייתית. הערה, כוכבית, החשש שרוב בכנסת ישתמש במנגנונים של כנסת כדי לפגוע במיעוט בכנסת, הוא אכן חשש יותר ממשי מהחששות הקודמים שדיברנו עליהם, שיפגעו בציבור. כי בסופו של דבר הציבור כולל בתוכו את בוחריי, המצביעי פלטו שרון לא הצביעו לי. ואם אני אדפוק את פלטו שרון, לכאורה זה הפשע המושלם. אני לא אקבל עונש מהבוחרים שלי, להפך. ולכן צריך לומר שגם אנשים שצידדו בשמרנות שיפוטית, כאשר יש פגיעה בזכות אישית של חבר כנסת, בין אם במקרה של פלטו שרון, בין אם במקרים שהיו אחר כך של כהנה, שנדבר עליהם, כאשר יש פגיעה בזכות הביטוי של חבר כנסת, ביכולת שלו להשתתף בישיבות, זה לא באמת פגיעה בדמוקרטיה מול אריסטוקרטיה של שופטים. זה דמוקרטיה מול דמוקרטיה. כלומר, בשני הצדדים יש לנו את הערך הדמוקרטי. צריך לתת ביטוי למצביעיו של פלטו שרון, צריך לתת ביטוי למצביעיהם של חברי ועדת הכנסת, ופה בית המשפט דווקא יכול לשבת לפעמים בתור צד לא מעוניין, בתור צד שנקי מהשיקול דת. ולכן הרבה מאוד, גם השופט לנדוי שדיברנו עליו, נשיא בית, שהיה אז נשיא בית המשפט העליון, שאמר שבית המשפט לא צריך לעסוק בביטולי חקיקה, ולא צריך לעסוק בשאלות פוליטיות, הוא בא ואמר, כאשר מדובר בדיני בחירות, כאשר מדובר בעצם בתפקוד הטכני, המנהלי של המערכת הדמוקרטית, שם לבית המשפט יש מקום. והרבה מדינות בעולם באמת בחרו לתת לשופטים תפקיד, גם אצלנו, תפקיד במערכת הבחירות. זאת אומרת, בהרבה מדינות השופטים מפקחים על תואר הבחירות, בהרבה מדינות, כולל אצלנו, מי שעומד ביושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא שופט, שופט מכהן, לא שופט בדימוס. אפשר לדבר על היתרונות וחסרונות, אבל יש איזושהי הבנה שמי שלא עומד עכשיו כרגע לבחירה, כן, בהליך הבחירה עצמו ובהליך המימוש של הבחירה, שזה היה המקרה של פלטו שרון, כן ייתן לו איזשהו מעמד. ולכן הסוגיה הזאת היא פחות קליר קאט כמו המקרים שדיברנו עליהם קודם.
מכאן אנחנו קופצים, שנת 1983, פסק דין אלן לוי נגד משטרת ישראל, בג"ץ מורה לאפשר הפגנה, בניגוד לעמדת המשטרה, הגיעה חבורה שהייתה בעד היציאה מלבנון, ורצתה לצעוד באיזשהו מסלול שבו נרצח לפני מספר שבועות אמיל גרינצווייג, פעיל של שלום עכשיו. ובג"ץ מורה לכן לקיים את ההפגנה, אפילו שהמשטרה אומרת, אני לא יכול להבטיח את שלום המשתתפים בהפגנה. עכשיו, מה שמעניין פה זה שבג"ץ אומר שההפגנה על רקע פוליטי או חברתי מקבלת הגנה של זכות חוקתית, אפילו שעד אז לא הייתה חוקה, כלומר, החוקה נולדה רק 20 שנה לאחר מכן, וכבר רואים התבטאויות כאלה של זכות חוקתית, למה הכוונה?
אז זהו, אז החוקה לא נולדה, גם לא 20 שנה, אנחנו מדברים על שנת ה-83, חוקי היסוד נחקרו ב-92, 10 שנים יותר מאוחר, אבל חוקה לא נולדה למדינת ישראל, במדינת ישראל יש חוקי יסוד, אבל למרות שאין חוקה כתובה, יש חוקה לא כתובה, ותמיד הייתה.
ומי יודע אותה?
ותמיד
החוקה
הייתה.
לא כתובה, כלומר,
זה בדיוק.
בידי מי זה נמצא, זה מזכיר לי איזשהו סיפור על החזוני, שהוא התנגד להתנדבות של בנות בשירות לאומי. ושאלו אותו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר, זה מהחלק של השולחן
החמישי של
השולחן ערוך. חלק החמישי של השולחן ערוך. אומרים לו, שנייה, למי זה ניתן? אז הוא אומר, זה ניתן לגדולים שבחכמים. זה לא, אי אפשר, זה לא בדפוס.
אז אתה צודק ולא צודק. מה זאת אומרת? זה ניתן לא רק לגדולים שבחכמים, זה ניתן לכולם. ואני יכול לתת מאוד מאוד בקלות דוגמה, כי בסופו של דבר, מהי חוקה? חוקה היא בסיס ההסכמה. בסיס ההסכמה במדינת ישראל, שבגללה אנחנו יושבים ומצביעים לאותה כנסת, ובגללה אנחנו הולכים לאותו צבא, ובגללה אנחנו מקבלים על עצמנו מה שנקרא האמנה החברתית. איפה כתובה האמנה החברתית של לוק? איפה היא כתובה? היא לא כתובה. אבל אנחנו כולנו מבינים שמדינה שלא דואגת לשלום אזרחיה, ויורים ברחובות באנשים, אנחנו קוראים לה fail state. לפי איזה מבחן היא fail state? לפי איזה מבחן היא מדינה כושלת? למה? מי אמר שמדינה חייבת להגן על שלום אזרחיה? איפה זה כתוב? זה לא כתוב בשום מקום. אבל ההבנה שלנו של המושג מדינה אומרת שמדינה שנכשלת בהגנה על שלום אזרחיה, היא לא באמת מדינה. אם היא לא מצליחה להגן על גבולותיה, היא לא באמת מדינה. אם כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בשטחה, היא לא באמת מדינה. עכשיו, במובן הזה, חוקה לא כתובה, גם היא משהו כזה. במדינת ישראל, לנשים יש זכות הצבעה from day one. זה אף פעם לא הייתה שאלה במדינת ישראל. במדינות אחרות בעולם זו הייתה שאלה. אבל לגבי מדינת ישראל, אם היה היום עובר מישהו ומצליח איכשהו בשתיים בלילה להעביר חוק שאומר לנשים אין זכות הצבעה במדינת ישראל.
בשנת נגיד 85 הוא היה מעביר את זה.
גם ב-85, אם הוא היה מעביר חוק שאומר לנשים אין זכות הצבעה במדינת ישראל, כולם היו אומרים פאול. זה לא חלק מכללי המשחק במדינת ישראל. אתה לא יכול לעשות את זה. איפה זה כתוב? זה כתוב בחוק שיווי זכויות האישה. בסדר, ביטלתי את חוק שיווי זכויות האישה, עכשיו ביטלתי אותו. גם לפני שהיה חוק שיווי זכויות האישה, היה חוק שיווי זכויות האישה במדינת ישראל, גם לפני שהוא נכתב, החוקים משקפים הסכמה חברתית. למה זה חשוב? כי החוקה הלא כתובה הזאת, כוללת בתוכה הוראה אחת, בעצם, עד שהמחוקק יגיד אחרת. אני יכול לבוא ולהגיד, זה מחוץ לכללי המשחק, עד שיבוא המחוקק ויגיד שכן. להגביל את חופש העיסוק של מר בג'רנו, אסור לי. אלא אם כן יבוא המחוקק ויגיד לי, כן, מותר לך. להגביל את חופש הביטוי, אסור לי. אלא אם כן יבוא המחוקק ויגיד, מותר לך.
אבל כרגע אמרת שאם מישהו פתאום יבטל באמצע הלילה את האפשרות של נשים להצביע לכנסת, אז זה יהיה פאול, לא משנה אם המחוקק קבע או לא קבע.
אני אמרתי, אנחנו כולנו כציבור נבין שזה פאול, וזו בדיוק הסיבה שזה לא יקרה. זו בדיוק הסיבה שזה לא יקרה. לכן כל ההפחדות, מה יקרה אם, תמיד באים, מה אם לבית משפט לא יהיה כוח, או מחר בבוקר הולכים להוציא מחוץ לחוק את הג'ינג'ים. כולנו מבינים שלא הולכים להוציא מחוץ לחוק במדינת ישראל את הג'ינג'ים. זה לא שאלה. מצד שני, לכולנו ברור שבמדינת ישראל, שבמגילת העצמאות שלה היה כתוב שיש שוויון זכויות אזרחי מדיני גמור לכל אזרחיה ולכל תושביה, היה ממשל צבאי על היישובים הערבים, וכולם הבינו שזה מסתדר. למה? למה זה הסתדר? בגלל שצרכי הביטחון שלא כתובים, לא כתוב במגילת עצמאות שום דבר על צורכי ביטחון, לכולם היה ברור שמדינה קיימת בשביל צורכי, בשביל ביטחון אזרחיה, ואם זה מה שצריך לעשות, הגנת הצורך, שלפיה אנחנו צריכים לעשות מה שנדרש בשביל להגן על שלומנו, היא גוברת על כל דבר שכתוב. גם אם היה כתוב בחוק במפורש שיווי זכויות, היה ממשל צבאי.
אבל זה לא בעייתי לנסות ליצור הבנות חברתיות כוללות במדינה שיש בה כל כך הרבה שאלות פוליטיות וגם קיימת כולה 70 שנה. זאת אומרת, באנגליה שהיא המדינה אולי המקבילה, אם אני לא טועה, אחת משתיים שמקבילות לישראל בזה שאין להם פוקה, יש להם מסורת של מאות שנים שבאמת יכלו להתהוות בצורה מאוד ברורה הבנות חברתיות, אבל ישראל זה חברה מאוד שנוצרה סוג של בצורה מלאכותית. יש לך עולים מכל מקום שבאו לפה בזמן מאוד קצר, אז ברור שלא הלכה הבנות
טוב, חברתיות. טוב, אז א', ישראל היא לא מדינה שנוצרה בצורה מלאכותית. הטענה שלפיה ישראל היא מדינה מלאכותית היא טענה שטוענים הגרועים שבאויבינו. אנחנו מדינה שקמה על בסיס עם, עם מסורת דמוקרטית ארוכה מאוד 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 מאוד. וזו הסיבה שדברים שלקח למדינות העולם שנים רבות לאמץ, אצלנו היו from day one. אז הזכרתי את הזכות הבחירה לנשים. הזכרתי את, הרבה מאוד מהמדינות האלו קמו עם עבדות. אצלנו לא הייתה עבדות, אף פעם. אנחנו לא, אין לנו, אפשר להגיד אין לנו מסורת? לא, יש לנו מסורת, יש לנו מסורת מאוד טובה. הקהילות היהודיות בכל המקומות בעולם התנהלו בצורה דמוקרטית. כל המדינות בעולם. לא היה דבר כזה קהילה יהודית, לא דמוקרטית, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. פרקטית. מישהו שלא רצה לקבל על עצמו את כללי הקהילה, כל מה שהוא היה צריך לעשות, זה היה להתנצל, או להתאסלם, או לעבור לקהילה של היד, ואפילו להישאר יהודי. ולכן כל הקהילות התנהלו בצורה דמוקרטית. ולכן המסורת הדמוקרטית של העם היהודי הייתה מאוד חזקה, ובמדינת ישראל הייתה ראש ממשלה אישה, כשבמדינות דמוקרטיות של ימינו, עם מסורת ארוכת שנים, לא רק שלא הייתה עוד ראש ממשלה, לנשים עוד לא יעשו את הצבעה. בחלק מהמדינות הללו. ולכן הטענה שלפי אין לנו מסורת היא טענה לא נכונה, יש לנו מסורת דמוקרטית ארוכת שנים, יש לנו מוסכמות, אבל אתה, מה שכן צדקת, זה אמירה ליצור. אף אחד בבית המשפט לא אמור ליצור מוסכמה חברתית. בית המשפט אמור לקרוא את המוסכמה החברתית, וזה, אין, הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה, כמו שאמרתי, עם התנאי האחד הזה, שאם הוא פישל בקריאה, והוא קרא לא נכון, עומדת ושמורה לכנסת, לנבחרי הציבור, שמורה הזכות לבוא ולהגיד, אלו אלו, פספסת, פישלת, קראת לא נכון, אנחנו נגיד לך מה באמת משקף את ההסכמה החברתית, ואז כל הנזק שקרה כתוצאה מזה שבגץ פישל בקריאה ועשה טעות, זה שבדיק נקודתי, בא, אוקיי, לא נורא, הסבלנות, הרוגע של מדינה דמוקרטית היא שגם כאשר נעשות טעות, טעויות הם יתוקנו. בשנייה שבית המשפט עושה בלוק על החקיקה, הוא אומר, אתם ככנסת כבר לא יכולים להגיד לי שאני טועה. וגם כשאתם תגידו לי שאני טועה ככנסת, אני אצפצף עליכם.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אז אנחנו נופלים.
מכאן לשנת 1986, התחלת הסאגה הגדולה של גיוס תלמידי הישיבות. פסק הדין הראשון של, לא הראשון, אבל פסק הדין הראשון המשמעותי של רסלר נגד שר הביטחון, מבקש שיגויסו תלמידי הישיבות, אפילו שבהסדר פוליטי הוחלט שהם לא יגויסו. וכאן בעצם עלה לאוויר העולם במשפט החוקתי הישראלי, הדבר הזה שנקרא עילת העותר הציבורי, שהוא לא צריך זכות עמידה, מספיק שהוא מדבר בשם איזה אינטרס ציבורי רחב, הוא יכול לבוא ולהביא את עניינו בפני בג"ץ. מה החידוש, מה המיוחד בדבר הזה? ומה אכפת לי, מי מגיש את העתירה? כלומר, אם זה בחור חרדי שמגיש את העתירה, אם זה רסלר שמגיש את העתירה, נראה כמו משהו לא רלוונטי.
טוב, אז השאלה של העותר הציבורי ושאלת זכות העמידה, היא כביכול, כל הזמן מדברים על איזונים ובלמים, היא הייתה אמורה להיות הבלם המרכזי על כוחה של הרשות השופטת. הרשות השופטת מחזיקה בכוח על הנייר, כוח בלתי מוגבל. היא יכולה לתת סעד במדינת ישראל, צו לכל רשות מרשות המדינה לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה. זה ג'וקר. ג'וקר עם כוח אדיר. מה שמגביל, כל מה שהיה מגביל את בית המשפט מלעשות שימוש לרעה בכוח שלו, יש את המגבלה שנקרא לה, המגבלה שמחוץ לכללי המשחק, מה שנקרא האי-ציות. שדובר עליה לאחרונה בכותרות, שזו מגבלה שהיא שבירת הכלים. נכון שלכל שבירת הכלים היא אופציה, אבל היא אופציה שאנחנו ממש לא רוצים להשתמש בה. קרתה בארצות הברית בכמה סיטואציות, קרתה גם בישראל בכמה סיטואציות, אבל זה לא אופציה שאנחנו רוצים להשתמש בה בכללי המשחק הרגילים. בכללי המשחק הרגילים, החסם המרכזי על בית המשפט, זה היה עילות הסף, מה שנקרא. ובראשם הנושא של זכות עמידה. זכות עמידה באה ואומרת, יש לך את היכולת להתניע את התהליך שבסופו יבוא השוטר הגדול והחזק, בית המשפט, ויגיד לרשות המבצעת, סטופ, אסור לך לעשות את מה שאת עושה, או תעשי משהו אחר. יש לך את הזכות להתניע את התהליך הזה, רק אם אתה יכול להראות שאתה נפגעת מפעולה שלטונית. אני מאוד מאוד כועס, מאוד כועס, על זה שנתניהו משתף פעולה עם פוטין. פוטין הוא איש רע ואכזר, מחסל את האויבים הפוליטיים שלו. אני כמובן טוען כרגע טענה היפותטית. לא, לא.
חלילה.
פוטין, אם אתה מקשיב, אל תעשה לי שום דבר בבקשה. ואני חושב שזה לא מוסרי שנתניהו נוסע לפוטין. האינטרסים של מדינת ישראל חשובים, אבל עכשיו מי שצריך לקבל את ההחלטה הזאת, בסופו של דבר, זו הממשלה, זו הכנסת. אם הכנסת תגיד לנתניהו, אסור לך לנהל מסע ומתן עם, או לדבר בכלל עם מדינת ברית המועצות, רוסיה, ברית המועצות לשעבר, או כל קשר לרשימה של אנשים מסוימים, זכותה. אבל אני את ערכי המוסרים רוצה עכשיו שיאמץ בגץ ויורה לנתניהו, להימנע מלסוע לרוסיה, ואני אבקש אפילו סעד דחוף. מה מונע את בית המשפט מחר בבוקר להתערב ביחסי החוץ של מדינת ישראל ולהגיד לפוטין, סטופ, אתה לא יכול להיפגש עם נתניהו, לפוך, להגיד לנתניהו,
אתה לא יכול להגיש... למה אתה שואל שאלות פוטטיות? נגיע לזה.
לא, לא, נגיע לזה, נגיע לזה. מה שמונע את זה ברמה הפרקטית, זו זכות העמידה. כי בשנייה שאתה מעלה את זכות העמידה, ואתה אומר, אלו, אלו, איפה הפגישה של פוטין עם נתניהו פוגעת בך אישית? לא פגיעה במוסר של מדינת ישראל, לא פגיעה בתדמית, לא, איפה זה נוגע לך אישית? אם אתה יכול להראות לי, אני בכלל לדון, בלי זה אני אפילו לא מתחיל לדון. לא שאני מתחיל לדון, ואז אני אומר, לא, לא, אבל בנסיבות העניין, הפגישה של נתניהו עם פוטין, והוא שקל את השיקולים הטובים של מדינת ישראל, ואני מתחיל להעביר את פעולותיו של נתניהו, בפגישתו עם פוטין, דרך המסנן של בית המשפט. זו עילת סף. זה מונע גם את בזבוז זמנו של בית המשפט בשאלות שהן לא לו, שאלות של מדיניות כללית מראש, כי מדיניות כללית בהגדרה לא פוגעת באדם ספציפית, לא יכולה, חוק בכלל לא יכול לפגוע באדם ספציפית, אלא אם כן הוא חוק פרסונלי, ואז זו שאלה אחרת. חוק לא יכול לפגוע באדם ספציפית, חוק הוא כללי. ולכן עתירה נגד חוק היא כמעט תמיד בהגדרה בלי זכות עמידה, אבל בוודאי בוודאי שמדיניות כללית של המדינה לא פוגעת באדם. ולכן זה חסם מאוד מרכזי. בשנייה שאתה גיוס בני הישיבות, לא, העובדה שלא מגייסים 20,000 איש בשנה, 2,000 איש בשנה, 50,000 איש בשנה, לא פוגעת בי ברמה האישית. הם ניסו, רסלר וחבריו, ניסו בשלבים קודמים לבוא, להביא איזה חוות דעת, לפני שפרצו להם את הדרך לעותר ציבורי, להביא איזושהי חוות דעת שמראה שהם עושים יותר ימי מילואים בשנה, בגלל שלא מגייסים את החרדים, ואז הם נפגעים אישית. קיבוץ מאוד מאוד גדול, כי בסופו של דבר גם אתה צריך להראות שאתה אישית עושה יותר, לא שיש בסך הכל יותר ימי מילואים, אתה צריך להראות את הפגיעה אישית. הסרת החסם הזה בעצם הפכה את בית המשפט למקום שבו נקבעת המדיניות במדינת ישראל. כי אתה יכול להביא כל נושא, כל אדם יכול להביא כל נושא. אנקדוטה אקטואלית יחסית, מה שמדברים עכשיו על החומה בארצות הברית, העתירה נגד החומה שלכאורה, טראמפ עובר שם על חוק מפורש. כי הקונגרס לא אישר לו תקציב לבנות את החומה בגבול מקסיקו. לא אישר לו. ואם הוא בונה בכל זאת, הוא לכאורה פועל בניגוד לחוק, או ללא הרשאה תקציבית. אבל הסיבה שבית משפט העליון שם אמר, אני לא נותן, לא עוצר בינתיים אותו, זה כי השאלה המשפטית העיקרית שתהיה שם, היא השאלה האם יש לעותרים זכות עמידה. נכון, טראמפ מוציא כסף שאסור לו להוציא, צודקים, אז מה? אז שהקונגרס ידיח אותו, יעשה לו אימפיצ'מנט. אין בעיה. אבל אתם לא נפגעים מזה אישית. אתה לא נפגע אישית מזה שטראמפ מוציא כסף בלי הרשאה. אז זה לא עניינך. תן למערכת הפוליטית לטפל בזה שאנשים לא יצביעו לטראמפ פעם הבאה כי הוא עבריין. או שיעשו לו אימפיצ'מנט כי הוא פוגע בחוקה של ארצות הברית. רושם פה הערת שוליים. אין חוקה למדינת ישראל.
עדיין.
עדיין, ובעזרת השם גם לא תהיה, אבל אין חוקה למדינת ישראל. אין חוקה כתובה, יש חוקה בלתי כתובה.
יפה, אז אברהם פורז, מה יש לך לומר על זה, על פסק דין הזה?
אז שוב, כמו שאמרתי, הנושא של עיקרון חוקתי לא מפריע לי המילה הזאת. אם מה שהבעיה היא שעכשיו כבר לא הפכנו לשלב של, לקריאה של צריך הסמכה חוקית, יש פה חובה אקטיבית. יש הבדל, אנחנו אמרנו שההגנה שבית המשפט נותן, בית המשפט צריך לתת הגנה מפני פגיעה של מישהו בזכויותיו של, מפגיעה של הרשות בזכויותיו של אדם. ובמקרה הזה, בית המשפט יצר חובה אקטיבית שלא כתובה בשום מקום בחוק, על בסיס העקרונות החוקתיים האלו. עכשיו, בעצם קפץ פה שלב, כי פעם היית יכול לבוא ולהגיד, אסור לך לפגוע בזכויות שלי, אלא אם כן יש הסמכה מפורשת. עכשיו אתה רוצה, בעצם דורש ממני, שאני אכתוב במפורש בחוק, לא חייבים להכניס נשים, כדי שאתה לא תכריח אותי להכניס נשים. אתה מייצר חובה לחוקק.
למה לא להכניס ערבים? ולמה לא להכניס גם אתיופים? ולמה לא להחליף גם נכים, ולמה לא להחליף גם חילונים, ולמה לא להחליף...
כן, אני כן רוצה לומר שבמדינת ישראל יש את חוק שיווי זכויות האישה, והוראה בחוק שהיא מפלה נגד נשים, היא בעייתית, לא, הוראה בחוק לא בעייתית, אבל הוראה בהתקנות, ושם במקרה הזה זה היה בהחלטה מנהלית, שהיא פועלת בניגוד לחוק, מתייחסת לנשים, יש איתה בעיה חוקית, הדבר הבעיה העיקרית היא שיש פה שיקול דעת במינוי, וכל פעם שאתה עוסק בשיקול דת במינוי, אתה בעצם מתעסק בשיקול סבירות. אתה כל זה, אנחנו חוזרים, כי במינויים אתה בעצם, מינויים זה הכוח המרכזי של הרשות המבצעת. ואתה אומר לרשות המבצעת את מי למנות לתפקיד, אתה בעצם מכתיב את התוצאה. אתה לא רק בא ואומר איזה שיקולים צריך לשקול. אם היה השר שמה, ממנה מועצה דתית, ובית המשפט היה אומר, אתה שקלת שיקול זר, במינוי הזה, ואתה החלטת על לא מנות נשים, ולכן אני מבטל לך את המינוי, זה משהו אחד. מקרה אחר, כשאתה בא ואומר, תמנה את פלוני. אני דורש שתמנה את פלוני לתפקיד מסוים, וזה אנחנו נראה, הם עוד לא הגיעו לזה שם, אבל זה הייתה זריעת הזרעים.
שנת 1989, אנחנו בפסק דין ג'מאל צופן נגד הפצר, הפרקליט הצבאי הראשי. הפרקליט הצבאי הראשי מחליט שלא להעמיד לדין את אלוף משנה יהודה מאיר. הסיפור כזה, יהודה מאיר, מה שנקרא שבר את הידיים והרגליים של כל מיני נשים פלסטינים שככה היו באותו אזור של הגזרה שלו, ובעצם מחליטים לא להעמיד אותו לדין. עכשיו, אותו יהודה מאיר אמר כזה דבר, הרמטכ"ל שאל אותי מדוע יש לי עלה, שתקתי. אז רבין אמר לי, אני רוצה שתתפוס את זורק האבנים ותשבור לו את הידיים, אבל לא את הראש. את היד שזרקה את האבן תשבור אותה. אני אמרתי, זה בסדר, זה מה שנעשה. בסדר. זאת אומרת, זה העדות שלו מהמפגש שלו האישי עם רבין. רבין הגיע לגזרה, תדרך אותם לשבור את הידיים ואת הרגליים, זה ציטוט מפורסם של רבין. זה בעקבות זה, כמו חייל טוב, אמנם הוא לא יודע שבישראל אין משפט, אין ראש ממשלה הוא לא המפקד הישיר של הצבא, אלא הקבינט הוא מפקד הישיר של הצבא.
הרמטכ"ל הוא מפקד הישיר של הצבא.
ומי שעומד מעליו.
שר הביטחון.
בדיוק.
כן.
עכשיו, הוא באמת שבר את הידיים ואת הרגליים, והחליט הפצ"ר לוותר לו. מה החידוש פה של בג"ץ שאומר, כן, להעמיד לדין?
תראה, אפשר להסתכל על זה, מה שנקרא, לרדת לרזולוציה של המקרה, ולדבר אם הוא קיבל הוראות או לא קיבל הוראות, ואם זה בסדר או לא. אני חושב שזה מפספס את הנקודה העיקרית של פסק הדין הזה. הנקודה העיקרית של פסק הדין הזה היא שבשנייה, וזה להבנתי הפעם הראשונה, ומיד שנה לאחר מכן זה גם היה הפעם השנייה עם מנהלי הבנקים, וזה פסק דין שמאוד קשור אחד לשני, ששם בית המשפט העליון הורה להעמיד לדין את מנהלי הבנקים שמעורבים
בהרצת
מניות, בפרשת ויסות המניות, שבמקרה הזה, כשבית משפט מתערב בהליכי העמדה לדין, אין דמוקרטיה. נגמר, סופית. אם רוצים לדעת...
למה?
אם רוצים לדעת, אין דמוקרטיה, אין הפרדת רשויות, אין כלום, נגמר. בשנת 89, הכל, אנחנו חיים בקהיל. למה? העיקרון הבסיסי של ריכוז כוח אומר, אנחנו לא יכולים לתת את הסמכות לקבוע את החוקים, להעמיד לדין ולשפוט לאותו גוף. בשנייה שיש דמות אחת, שגם מחוקקת, גם מעמידה לדין שזה תפקיד שרשות מבצעת, וגם שופטת וקובעת את גזר הדין, נגמר החירות. אתה נתון כל כולך לשרירות הלב של אדם אחד ויחיד, במקרה הזה נשיא בית משפט עליון. נשיא בית משפט עליון במדינת ישראל, באמצעות ההרכבים ובאמצעות בסופו של דבר עומד בראש הפירמידה, ואם רוצים 15 אנשים במדינת ישראל, הם יכולים להחליט שעברת עבירה, כי הוגש בגץ ויגיד, אתה עברת עבירה, להורות למשטרה לחקור אותך, באמצעות בגץ, להורות לפרקליטות להגיש נגדך כתב אישום, ואז כשהוגש נגדך כתב אישום, אתה תעמוד במשפט, בבית משפט שלום, ואז יהיה ערעור מחוזי עליון, והם גם שהחליטו כמה זמן אתה יושב בכלא. זאת אומרת, אדם אחד נמצא פה בתחילת השרשרת, ובסוף השרשרת. כשמונטסקיה תיאר את הסיבה העיקרית להפרדת רשויות, הוא אומר, הסיבה העיקרית היא למנוע סיטואציה כזאת. למנוע סיטואציה שבה אדם אחד קובע את החוק, מחליט שחוקרים, מעמיד לדין ושופט, והוא גם התליין. הוא גם יכול להורות לשירות בתי הסוהר, לא לשחרר אותך מאוחר יותר מהכלא. והדבר הזה, מעורבות בעמדה לדין, פוגעת בהפרדת רשויות בצורה הכי קיצונית שיש, בצורה שהכי פוגעת בחירותו של האדם, שכל המערכת לכאורה קיימת כדי להגן עליה. במקרה הזה, השיקול לא להעמיד לדין את יהודה מאיר, השיקול של הרשות המבצעת, והרשות המבצעת בשביל זה קיבלה את הסמכויות הללו, כדי לבוא ולמנוע סיטואציה שבו אדם נתון לשיפוט של גורם יחיד.
עוד משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, זה שבית המשפט העליון מורה להעמיד לדין, אז אולי באמת הפרקליט או היועץ המשפטי לממשלה באמת יקשיב לו ויעמיד לדין, ואז מגיע השופט שצריך לדון אותו בבית משפט השלום המחוזי, והוא כבר יודע מה דעת העליון על זה, נכון. מה דעת? כלומר, העליון אומר...
יודע דעת עליון, כמו בלעם.
העליון אומר, להעמיד לדין, כלומר, אני גם רוצה לראות פה הרשעה חמורה, אני רוצה לראות פה הרשעה בלתי מתפשרת, ואז אם הוא לא יעשה את זה, הקידום שלו למחוזי נתון בספק, או הקידום שלו לעליון...
זה כבר נכון, זה נכון, וזה באמת מוביל אותנו לניגודי העניינים ולחששות למערכת מתפקדת לא טוב, אבל אני אומר את זה אפילו במקרה שהמערכת כן מתפקדת טוב. אפילו במקרה שהמערכת עובדת, אגב, אנקדוטה מעניינת, בסופו של דבר, היועץ המשפטי בעניין מנהלי הבנקים, שדיברנו עליהם, פסק דין גנור, היועץ המשפטי אמר שאין צורך להעמיד לדין, הוא לא רואה בזה טעם. המדינה הוכרחה על ידי בגץ לנהל הליך ארוך, מתיש, ממושך, שעלה לא יודע כמה כסף למשלם המיסים, ובסופו של דבר, back to square one, בית המשפט העליון, כבר לא יודע אם התחלפו שופטים וכמה באמצע, בית המשפט העליון אמר להסתפק באמת באי הרשעה. זאת אומרת, את אותו דבר שהיה צריך מלכתחילה לעשות, והגיע איתו בהסכמה, היועץ המשפטי, בסוף התהליך, כופפו את היד ליועץ המשפטי, כופפו את היד לזה, כופפו מה? בסוף, בית המשפט העליון, back to square one, והחזיר את ההליך הזה, ובסופו של דבר הם לא הורשעו. בסופו של דבר, מנהלי הבנקים לא הורשעו, והגיעו אותם להסדר של, של כופר, או, או לא זוכר מה היה שם בדיוק, אבל, אבל בסופו של דבר, התוצאה שאליה שאף להגיע, היועץ המשפטי, בחיסכון זמן ועלות, הושגה בכאב ובייסורים בסופו של דבר על ידי בית המשפט.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו: אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1991, פסק דין ז'רז'בסקי נגד ראש הממשלה. העליון בפעם הראשונה פוסל הסכם בין מפלגות, וכאן נשאלת השאלה גם מה זה ההתערבות המוזרה הזאת, וגם האם הסכם בין מפלגות בכלל אכיף.
טוב, זה, אתה מבין שזה הצד השני של, של, של העניין. אם ההסכם איננו אכיף, אז מה אכפת לי שבגץ פסל אותו? ולכן שאלה, פסק דין ז'רז'בסקי הוא בעיקרו פסק דין תיאורטי, היה שם כמה דברים שהיו גם בגדר קריאה למחוקק, וצריך להגיד את האמת, המחוקק נענה לאתגר, ואכן חלק מהמסקנות של פסק דין ז'רז'בסקי נחקקו על ידי המחוקק. למשל, האיסור, בעיקר האיסורים סביב תופעת הקלנטריזם, תופעת הפרישה מסיעה וסחטנות, שהייתה בבסיס, שמשבשת את, יש להודות, שוב, צריך לזכור ש... כאשר יש משהו שמשבש את ההליך הדמוקרטי ברמה המנהלית, מעורבותו של בית המשפט, שוב, לא חושב שבמקרה ז'רז'בסקי זה מה שקרה, היא לא משחקת את אותו תפקיד. כלומר, כאשר בא בן אדם ואומר, אני הצבעתי למפלגה מסוימת, נתתי את קולי לרשימה מסוימת, ובא אדם ופורש מהסיעה, וסוחר בקולות במושב האישי שלו, ומעיין את רצון הבוחר, אז בשם איזה רצון בוחר אני מבקש מבית משפט לא להתערב? זו בעיה אימננטית בתוך הדמוקרטיה. המחוקק לקח את זה, ובאמת הכללים על פרישה מסיעה, אתה חייב להיות מספר מסוים של חברים, ואם אתה פורש מסיעה בלי, לא בצורה מאושרת, אז אתה לא מקבל מימון מפלגות, וכל מיני סנקציות, אתה לא יכול להצטרף להיות שר בממשלה, ואתה לא... כל הדברים הללו נחקקו בעקבות פרשת התרגיל המסריח וספיחיו, שגם ז'רז'בסקי, גם בפסק הדין עצמו מתייחסים להליכי החקיקה שתוך כדי. זאת אומרת, בית המשפט העליון שם פעל כן, בשיתוף פעולה מסוים עם המערכת הפוליטית, לאיזה הסכמים מותר ואיזה הסכמים אסור, ומה לא לגיטימי. אם היו שואלים אותי, הייתי מעדיף לא להכניס את בית המשפט למקום הזה, כי התוצאה היא תמיד פגיעה בשתי המערכות, גם במערכת הפוליטית וגם במערכת המשפטית, אבל המחוקק בחר כן להכניס. אפילו בהצעת החוק היה כתוב, בסוף זה לא נשאר לחוק הסופי, אבל בהצעת החוק, שנקרא הצעת חוק למניעת מעילה באמון, סוגריים נבחרי ציבור, הצעת החוק הזאת כללה הסעיף שאמר, שאם נעשה הסכם שנחזה להיות משהו אחר, בית המשפט יכריז שיש פה הסכם שעובר על החוק, והתערב, ובסוף זה ירד בחקיקה, אבל כן רצו להכניס את בית המשפט לתוך המערכת, תוצאה של אובדן אמון מאוד מאוד גדול במערכת הפוליטית, שהתרגל המסריח יצר.
מכאן אנחנו עוברים שנת 1992, פסק דין תורכמה נגד שר הביטחון, בפעם הראשונה בגץ מונע הריסה של בבית של מחבל, בנימוק שזה לא מידתי. עכשיו, תקנתי אם אני טועה, רוב המלחמות או היכולת למנוע מלחמות מבוססת על הרתעה. הרתעה זה משהו לא מידתי. זאת אומרת, אם ארגון כלשהו או מדינה כלשהי תשלח אליי טיל 100 קילו, אז אני אשלח לה טיל חזרה 100 קילו, אז היא עושה את השיקולי עלות תועלת ו... אולי כן תשלח, אולי לא תשלח. אם אני שולח לה עכשיו 4 טילים של 100 קילו, יכול להיות שעכשיו היא תחשוש. במיוחד אם זה המפקדה הראשית או משהו כזה. ופה אנחנו רואים בעצם שהפעולה כנגד המשפחה של אותו מחבל, שבאמת אולי גם ידעה על הביצוע של הזה, זה לא מידתי להשמיד בית שלם, אם אפשר לאטום איזה חדר ולא לפגוע במשפחה.
אפשר לומר ש... הז'אנר הזה של פסקי דין, בכל הנוגע להריסות בתים, ובכלל בכל הנוגע לפעולות מלחמתיות, וזה לא פסק הדין היחיד שעוסק בפעולות מלחמתיות, יש פה דואליות מאוד מאוד בעייתית בהתייחסות של מדינת ישראל עצמה, אגב, על כל זרועותיה לטרור ולמלחמה בו. בית המשפט נכנס פה ופועל בצורה שנראית לי ודאי בעייתית, אבל מי שאשם בכך בין היתר זה הרשות המבצעת, ומי שאשם בכך גם זה הפרקליטות והבגץ, והפרקליטות ופרקליטות בגצים והיועץ המשפטי לממשלה. למה? בגלל שאם אתה מתייחס לזה כפעולה מלחמתית, אז היית צריך לבוא ולא לאפשר לבגץ לדון בזה מלכתחילה. כאילו לבוא ולהגיד, אני לא מנהל את הדיון הזה בבגץ, זו מלחמה, ואני לא מוכן לנהל את הדיון, אין פה לא זכות עמידה, הנושא לא שפיט, לא זה. יכול להיות, אני לא יכול להגיד שאני קראתי את כל כתבי הטענות שהמדינה הגישה אי פעם בנושא זה, אבל אני מעולם לא נתקלתי באמירה כזאת של הפרקליטות לבגץ. מעולם.
כלומר, זה לא שפיט.
כלומר, כן, כן. הנושא איננו בסמכותו של בית משפט נכבד זה, הנושא איננו שפיט, הוא במלחמה, אנחנו בזה. להפך, בשנים האחרונות בוודאי, לא רק זה, כבר זה נהיה נועל שנותנים להם את הזכות לעתור. מי אמר בכלל שיש זכות לעתור נגד הדבר הזה? מי אמר שלתושבי שטח כבוש על פי המשפט הבינלאומי, או לא כבוש על פי המשפט הבינלאומי? מי אמר שלתושבים שהם אינם אזרחים של מדינת ישראל יש זכות לעתור לבגץ? זה שמגר התחיל כשהוא היה פצר עוד, אבל מי אמר שיש להם זכות לעתור? ואם אנחנו היינו מתייחסים אליהם כאל אויבים ואל מלחמה, אז בוודאי אתה צודק, אבל מדינת ישראל לא מתייחסת, היא פועלת על פי חוק. אין שום חוק שאומר שכשיש מחבל מותר לראות לו בראש. אין חוק כזה במדינת ישראל, גם לא פקודת חוק יסוד הצבא.
אז איך יורים למחבל בראש, ברגליים?
כמו שאמרתי לך, שיש דברים שלא צריכים חוק. צבא פועל בשביל להגן על המדינה, ועושה את מה שנדרש לצורך זה, ואין שום חוק שאומר, גם לא פקודת השיפוט הצבאי, שום חוק, חוק השיפוט הזה, אין חוק שאומר מותר לראות בראש של מחבל. פשוט לא קיים. לא צריך חוק בשביל זה. זה תפקידו של הצבא, זה מובן וזה ברור. אם מדינת ישראל הייתה מתייחסת להריסת בתים כאל פעולה מלחמתית, אז לא היו מחכים שבוע ותולים פתק על הדלת. באים, דיניים, מוצאים את האנשים והורסים. הריסה מבצעית, מה שנקרא. זה קיים. יש אירועים של הריסה מבצעית שנעשים בכל מיני סיטואציות.
בצוק איתן.
בצוק איתן. ואז אין עתירות ואין שום דבר. אף אחד לא מדבר על זה. לפעמים בג"ץ מתערב גם בזה, וזה דיון אחר, אבל פה המדינה מתייחסת לזה כאל אקט על פי חוק, על פי תקנות ההגנה שעת חירום, סמכות שקיימת על פי חוק, והיא לא מתייחסת לזה כפעולה מלחמתית, גם לא בתשובותיה לבגץ, וממילא בגץ מתערב בזה על פי שיקול דעת מנהלי. כל הזמן שבית המשפט העליון לא יתערב בשיקול דעת מנהלי בכלל, אז הוא לא יתערב גם בשיקול דעת המנהלי הזה. בשנייה שהוא התחיל להתערב בשיקול דעת מנהלי בכלל, הוא יתערב גם בשיקול דעת, כמובן שפה ההשלכה יותר חמורה, כי יש לזה השלכה על ביטחוננו. וכאשר הוא מתערב בשיקול דעת מנהלי של תשלום קצבה בביטוח הלאומי, אז אני אומר, אוקיי, אני יכול לחיות עם זה. אבל אמיתית זה אותו דבר.
גם במקרים אחרים, נגיד שארצות הברית כבשה את עיראק ואת אפגניסטן, גם האזרחים שם יכלו לעתור?
בשום פנים ואופן, מה פתאום?
זה רק בישראל, זה מקרה היחידי בעולם שאזרחים לא של המדינה יכולים לעתור לבית משפט של המדינה.
זה לא רק עניין של אזרחים שלא של המדינה, גם בארצות הברית, אם אתה לא אזרח, אתה יכול להיות שוהה כחוק, אתה יכול להיות תושב, אתה יכול להיות כל מיני דברים, אתה יכול להיות חברה, זה לא דווקא אזרח, אבל אזרחים של שטח בממשל צבאי, אמורים למצות את התהליכים בתוך הממשל הצבאי שלהם. אין לעקוף את הממשל הצבאי, אבל במקומות אחרים בעולם זה לא קיים, אצלנו כן.
שנת 1993, פסק דין עמיתי נגד יצחק רבין, בית המשפט העליון מחייב את ראש הממשלה לפטר סגן שר, ויש כאן גם איזה עניין עם היועץ המשפטי לממשלה וקביעת מעמדו.
כן, אז היועץ המשפטי לממשלה במקרה הזה, כבר אנחנו מתחילים באמת לעבור אולי את השיפט של, שנקרא לזה הפנמת המהפכה השיפוטית אל תוך המערכת הפנים רשות מבצעית.
כלומר, המהפכה כבר קרתה לפני 93?
בוודאי, בוודאי.
כלומר, פסקי דין שדיברנו עליהם עד עכשיו, הם אלה שבעצם מבססים את הכוח של בגץ על פני הרשויות האחרות.
המהפכה קרתית, אנחנו התחלנו את הסקירה שלנו ב-1980, ו-1980 היא שנה טובה להתחיל בה, אפשר לדבר על סימנים מטרימים קצת קודם, אבל 1980 זה התחלה טובה, כי ברק אז מונה לבית המשפט, וכן, בהחלט. מה שקרה שם זה שהיועץ המשפטי לממשלה, הודיע לראש הממשלה שלמנות, שלא לפטר סגן שר, זה מעשה בלתי סביר. אז הוא כבר הודיע לו שיש פה עניין של סבירות, ואחרי שהוא לא הקשיב לו, אחרי שהיועץ המשפטי חריש הודיע לרבין שזה בלתי סביר שהוא לא מפטר את פנחסי, הוגשה עתירה נגד העניין, ראש הממשלה יצחק רבין עמד בבית המשפט בלי ייצוג משפטי. זאת אומרת, מי שייצג את עמדת ראש הממשלה, היה מי שהתנגד לעמדת ראש הממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה פשוט הודיע לבית משפט שהוא מסכים למתן הצו שהעותרים הגישו. עמיתי, תנועה עותר ציבורי, שוב, יש פה כמובן גם עניין של עותר ציבורי וזכות עמידה, כי מי נפגע מזה ששר, שסגן שר איננו מפוטר?
אמון הציבור.
אמון הציבור, אוקיי, אז מי מייצג את אמון הציבור? נבחרי הציבור. לא מאמינים בהם, אל תצביעו להם שוב. אכן, לא יצביעו להם שוב. אני חייב לומר, ממשלת רבין זכתה לאמון ציבורי די נמוך באותה תקופה. אפילו באותה תקופה.
מה שמעניין זה גם שבית המשפט העליון, הרבה אנשים חושבים והוא פועל רק נגד ממשלות ימין, כי הוא מוטה שמאל או משהו כזה, אבל אנחנו רואים שבעצם הוא פועל גם נגד השיקול דעת של ממשל רבין.
בית המשפט פועל על פי שיקול דעתו. ימין או שמאל זה ויכוח אחר. בסופו של דבר הוויכוח הוא לא בין ימין או שמאל, אז הוויכוח הוא בין דמוקרטים לאריסטוקרטים. והרבה מאוד פעמים, זה נכון שפעל נגד ממשלות שמאל, אני חייב אבל לומר שהתגובה של ממשלת שמאל, כאשר התגובה והרעש הציבורי בתקשורת, כאשר ממשלת שמאל חטפה כזה דבר ונתנה צעדי נגד, הייתה הרבה יותר לטובתה. סתם למשל, אחרי פסק הדין הזה בעניין עמיתי, הודיע ראש הממשלה יצחק רבין, היועץ המשפטי לממשלה, אדיוס אמיגוס, ופיטר אותו, החליף אותו.
זה בסמכותו של ראש הממשלה לפטר יועץ משפטי? אנחנו נגיד נציג בג"ץ בממשלה?
אנחנו היום, אגב היום לא, היום לא, היום צריך לעבור איזושהי ועדה, את ועדת המינויים צריך לקבל את המלצתה לפני פיטורים, זה עדיין בסמכותה. זה עדיין בסמכותה של הממשלה לפטר את היועץ המשפטי שלה, זה עדיין נשאר בפנים, גם אחרי כל מה שלקחו, אבל אני לא מדבר רק על הסמכות בחוק. היום, כאשר יש לך סמכות בחוק, מה תעשה? יגישו בגץ נגד. אז, לא יודע מה היה קורה אם היה מוגש בגץ נגד פיטורי חריש, אני לא יודע איך רבין היה מגיש, אני רוצה להזכיר שאת הביטוי בלי בגץ ובלי בצלם, טבע יצחק רבין. זאת אומרת, יצחק רבין לא היה מת, לא שמח על בגץ מי יודע מה.
גם בן גוריון לא שמח על בגץ מי יודע מה.
וגם בן גוריון לא שמח על בגץ מי יודע מה. אבל את הפיטורים של היועץ המשפטי לממשלה, בוא תדמיין היום מה היה קורה, כמה, איזה, כל כלבי הגיהנום היו משתחררים ממילונותיהם, אם ממשלת ישראל הייתה מפטרת את היועץ המשפטי שלה.
מכאן, המשך שנת 1993, אנחנו מגיעים כבר לפסק דין אייזנברג נגד שר הבינוי והשיכון, מחליטים למנות את גנוסר, שהוא איש שבק לשעבר, למנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, אבל בגלל שהיה מעורב בקו 300, בפרשת קו 300 המפורסמת, מחליטים שלא למנות אותו, בג"ץ אוסר על המינוי.
שוב יש לנו סיטואציה שבה תחת הכותרת אמון הציבור, בג"ץ מנהל את המדינה בפועל, ובא ואומר את מי תמנה ואת מי לא תמנה, והנחת היסוד שכאילו בבית המשפט העליון יושבים אנשים שיודעים לזהות את אמון הציבור יותר טוב מאשר נבחרי הציבור, היא הנחת יסוד שאין על מה שתסמוך. ובסופו של דבר, אם יש מנכ״ל לא טוב, שמבצע פעילות משרדית, גם אם אמון הציבור נפגע כאשר המשרד לא מתנהל בצורה טובה. אז אתה יכול למנות את הבן אדם הכי ישר לתפקיד, אבל הביצועים שלו יהיו גרועים, אמון הציבור בממשלה ייפגע. ולכן מי שאמור לשקלל את כל השיקולים, אלו נבחרי הציבור שלנו, ובמקרה הזה צריך לזכור, זה כאילו גם יש פה הרשאה ללא משפט, אם דיברנו על, על, על סיטואציה שבה הרשות המבצעת, הרשות השופטת משתלטת על רשויות אחרות ופוגעת באנשים, יוסי גינוסר בעצם קיבל פה הרשאה בעונש, שנאסר עליו להיות מנכ״ל בעתיד, אין חוק כזה בספר החוקים של מדינת ישראל, שאוסר על אנשים להתמנות מנכ״ל בגלל שהם מעורבים בפרשה בשבק, זה לא נגזר עליו בפסק הדין.
שוב, זה פרשה שאנשים זוכו ממנה, לא זוכו, סליחה? קיבלו חנינה על ידי הנשיא.
קיבל חנינה. יש הוראה בחוק הפוכה שאומרת שמי שקיבל חנינה, אז הוא זכאי. ועכשיו בא בית משפט ואומר, אתה זכאי, יופי שלי מבחינת החוק, אתה זכאי, מבחינתי אתה פסול. ואז בגלל זה אתה לא תמונה. זה באמת השופט, התליין, הכל ביחד.
אני צריכה לשאול, ברק כתב בפסק הדין שלו, שההחלטה היא בלתי סבירה בעליל ובאופן קיצוני, הממשלה לא הזנה כראוי בין השיקולים הרלוונטיים השונים, היא לא נתנה את המשקל הראוי לנזק שגרם לשירות הציבורי. ממינויו. ואני חייב לשאול, זה מרגיש, שוב אני לא יודע, מבחינה משפטית, אם אני שופט בגץ, אני יכול להמציא כל עילה, ופשוט לחרטט איזה הסבר למה צריך לשפוט על פי העילה, למרות שזה אולי העמדות האישיות שלי. זאת אומרת, זה...
אולי. טוב שאמרת אולי. לא, בוודאי, אתה צודק ב-100%. זה בדיוק מה שקרה פה. לא, לא אולי, לא כאילו, זה בדיוק, את הניתוח המשפטי שלך זהה למציאות, בעיניי. זה בדיוק מה שקרה פה, בית המשפט העליון החליט שהתוצאה לא רצויה בעיניו, ותפר את פסק הדין בתפירה יותר גסה, פחות גסה, בגלל שמדובר בברק, אז הוא עשה את זה עם הרבה הרבה מילים, כדי שלא תבין, לא תבין איפה הוא מערבב אותך. אבל זה בדיוק הדבר, בסופו של דבר יש פה תוצאה שאהרון ברק לא אהב, תן לי את התוצאה שאני רוצה, מה אכפת לי באיזה דרך אני אגיע לשם, זה לא שכתוב בחוק, זה לא שזה כתוב, בדיוק מה שאמרת, המושג, לא נתת את המשקל הראוי לנזק שיגרם לשירות הציבורי ממינויו, אני חושב שכשמינו את ברק לבית המשפט העליון, אף אחד לא לקח בחשבון את המשקל הראוי נתן לנזק שיגרם לשירות הציבורי ממינויו, אז בוא נבטל את המינוי של אהרון ברק לבית המשפט העליון.
זה גם בארצות הברית.
רטרואקטיבית, כולל כל פסקי הדין שהוא נתן. אני חייב לומר, אין שום הבדל בין ההנמקה הזאת להנמקה הזאת. השאלה היחידה היא מי יושב ומחזיק בכוח, וזו ההגדרה המילונית לשרירות שלטונית.
אני מסכים איתך, אבל נגיד בארצות הברית זו אחרי, אני לא משפטן, אבל השופטים לא חייבים על פי השפידה שהם לפסוק על פי החוק, על פי איזה עילות מקובלות, הם לא יכולים להמציא...
שוב, אבל אתה אומר עילות מקובלות, משפט מתפתח, אז זה ההבדל בין אבולוציה לרבולוציה. ברור שדברים מתפתחים, גם עילות מתפתחות. השאלה היא בסופו של דבר, האם העילה, עילת הסבירות, שפותחה פה על ידי בית המשפט, האם היא לא בסך הכל כיסוי לשרירות לב? התשובה היא כן, היא בסך הכל כיסוי לשרירות לב.
אבל עילת הסבירות זה כן אמרת משהו שכן קיים במשפט הבריטי ובמשפטים
אחרים. עילת הסבירות, כפי שהיא פועלת בבית המשפט העליון הישראלי, היא לא דבר שקיים במשפט הבריטי. אמרתי שעילות החוקיות ועילות השיקולים הזרים היו במורשת של המשפט הבריטי. עילת הסבירות היה פיתוח, כמו שדמרנו, משנות ה-80, שהתחילו לעשות בשימוש, שבסופו של דבר היא אמירה, ההחלטה שקיבלת לא מוצאת חן בעיניי. זה המשמעות שלה. אז יש מקרים שזה, יש מקרים שזה יותר בולט, יש מקרים שזה פחות בולט. יש מקרים שבהם כולנו נסכים שמה שהתקבל ההחלטה היא בלתי סבירה. כולנו נסכים שההחלטה היא לא סבירה. ועדיין השאלה היא האם בית המשפט העליון הוא הגוף המתאים לבטל אותה. לפעמים אין מה לעשות, גם שרים, גם נבחרי ציבור, סוד קטן אני אגלה, הם לא תמיד אנשים שפועלים ב-100% סבירות.
אז איך אנחנו יכולים לעשות את ההבחנה בין אש?
לא, אנחנו לא יכולים, ולכן בית משפט, דווקא בגלל שאנחנו לא יכולים, המסר צריך להיות לבית משפט, אל תתערב. בגלל שאנחנו לא יכולים, אז איך תמנע החלטה בלתי סבירה? אני לא אמנע החלטה בלתי סבירה. אני לא אמנע, אני מוותר מראש על העיסוק בנושא הסבירות, מתוך תשלום מחיר, אבל אני לא שאני לא מודע למחיר, אני מודע למחיר, פשוט המחיר של האלטרנטיבה, הוא שבמקום שאני אהיה נתון לשרירות הלב, של נבחרי ציבור, שאותם יש לי יכולת להחליף, והם חייבים לי דין וחשבון, ואם המשרד שלהם לא מתפקד, אז יש דוח של מבקר המדינה, ויש, התקציב שלהם לא יאושר בכנסת, ואם הממשלה לא תהנה ממון הציבור, היא טיפול, ויהיו הפגנות ברחובות. כל הדברים האלו שאני יכול לעשות, שמנגנונים שקיימים לי כדי להרתיע, או להעניש, נבחר ציבור שפועל בחוסר סבירות, לא קיימים לי כאשר מדובר בשופט, ולכן אני רוצה שאת הזכות לקבל החלטות בלתי סבירות, את הזכות לטעות, אני רוצה לתת בידיים של האנשים שאני יכול להחליף. אני לא רוצה לתת את הזכות לטעות לאנשים שאני תקוע איתם כמו ברק, משנת 1980 עד שנת 2005.
זאת אומרת, יש מחיר, וזה מחיר שלדעת...
לא רק שחייבים לשלם אותו, נדרש לשלם אותו, טוב לשלם אותו.
מכאן אנחנו מגיעים לפסק דין האחרון לפני המהפכה השיפוטית, לפני בנק מזרחי.
כמו שאתה שם לב, אנחנו לא לפני המהפכה השיפוטית, אנחנו תוך כדי המהפכה השיפוטית, אנחנו במהפכה מתגלגלת. המהפכה השיפוטית היא לא נקודה על ציר הזמן.
1994, פסק דין נועם פדרמן נגד שר המשטרה, בעצם הממשלה מחליטה לשלוח את המשטרה להאיטי, לעזור שם באסון הומניטרי, ובג"ץ אולי לראשונה, אולי לא לראשונה, מתערב ביחסי החוץ של מדינת ישראל. עכשיו, משהו מעניין בהקשר הזה...
זהו, לא מתערב.
כלומר,
הוא עוסק בנושא, אבל הוא דן. זה בדיוק הנקודה.
עכשיו, אחד הדברים המעניינים, זה שכולנו מכירים את הפרדת הרשויות של מונטסקיה, שזה אומר שופטת מבצעת ומחוקקת. אבל לא, כגדיר את הפרדת הרשויות כקצת שונה, הוא אמר, בתוך הרשות המבצעת יש שתי רשויות, הרשות שמתעסקת בענייני חוץ, ואליה לא ניתן בכלל להעביר שום ביקורת, ואולי אפילו הפרלמנט לא בדיוק מתערב לה. ויש את הרשות המבצעת בענייני פנים, די דומה לצרפת, שיש להם ראש ממשלה לענייני פנים ונשיא לענייני חוץ. וההתערבות פה בענייני חוץ, לכן היא כל כך דרמטית, לפחות בעיניי, כי היא מתערבת פה במשהו שהוא בג'ונגל של הגיאופוליטיקה. כלומר, במקום הזה שאין בו באמת חוקים, ואולי אין בו גם מוסר, יש כאלה שיגידו שיש מוסר ביחסים בינלאומיים, אבל יש שיגידו שזה הכל יחסי כוח כמו קיסינג'ר. מה, מה אתה יכול לומר על התערבות ביחסי חוץ, ולאן זה בעצם הלך משם?
זה, זו בדיוק הנקודה של, הצבת את הבעיה בהחלט נכון. יש פה, כאשר אתה עוסק בנושא של יחסי חוץ, הכללים המשפטיים שלפיהם אתה, צריך לעבוד או יכול לעבוד, הם, לא קיימים פחות או יותר. שיקול הדעת הוא מוחלט, ולכן המעורבות השיפוטית היא בלתי מוגבלת. כלומר, במקום שבו יש חוק, כמו במקרה של, של הדין הפנימי, אז אתה אומר, לפחות הרשות המבצעת והרשות השופטת כבולות לחוק שקבע המחוקק, אפילו לחוקי יסוד, בסדר, בוא לא נתווכח, אוקיי? אז יש פה איזושהי מסגרת, ויש פה משהו שאנחנו מתווכחים עליו. מסגרת יחסי החוץ, אנחנו לא מתווכחים על כלום, בסופו של דבר יש פה שיקול דעת מוחלט של הרשות המבצעת, ואם בית המשפט נכנס לשם, אז זה שרירות מוחלטת, ומי יגן על הגבולות אם תהיה מלחמה בגלל החלטה לא נכונה? מי יביא לנו את האצבע באום, בגץ?
אז ברק עונה על זה, ברק עונה על הדברים האלה, ואומר שבאיזון בין השיקול ההומניטרי לשיקול הביטחוני, השיקול ההומניטרי גובר.
אז שוב,
אנחנו נראה לו פסקי דין בהמשך.
אני חייב לומר, התקיפה שם, זה מקרה נכון, זה מקרה נכון ולא נכון, כי התקיפה שם הייתה על השאלה האם מותר לעשות שימוש במשטרה לצורך זה. אני מניח שאם היו שולחים את הצבא, זה היה קצת אחרת. השאלה שם הייתה על השימוש במשטרה, שהמשטרה היא כוח שמיועד לצורכי פנים, והייתה השאלה של הקצת משאבים של המשטרה. ולכן זה היה שילוב של פנים וחוץ. כלומר, מצאו שם את הסולם. בסופו של דבר גם בית המשפט לא התערב. אבל בית המשפט היה צריך, גם כשבית המשפט לא מתערב, זה הדבר שאנחנו...
האוביטרים המפורסמים.
האוביטרים המפורסמים. בסופו של דבר בית המשפט מלא פעמים לא מתערב, כולל אגב ב-1995 בפסק הדין המפורסם, שאנחנו נדבר עליו עוד שנייה וחצי, של פסק דין בנק מזרחי. גם שם בית המשפט לא התערב בסופו של דבר. אבל האי-התערבות היא אמירה של, הפעם לא התערבתי, אבל בפעם הבאה תעשה מה שאני אומר כדי שאני לא אתערב. וזה השיטה אולי הצורה הגרועה ביותר של שלטון, כי אתה באמת אפילו לא יודע מול מה אתה מתמודד. קראתי את התיאור של הסיטואציה הזאת פעם, שפעם בנושא שעון, הקיץ, היה עתירות על נושא שעון הקיץ, אז ישבו בממשלה, בכנסת, וניסו להבין איזה חקיקה תרצה את בגץ, ופשוט ישבו החקים וראינו את הפרקליט שהיה בדיון, כדי לנסות לנחש מה ימצא חן בעיני בגץ, כן או לא. אנחנו צריכים לנחש את דעת השליט, כי אם דעתו של השליט תהיה נוחה מהחוקים שנחוקק אצלנו בכנסת. וזה באמת הסוג של רודנות מהגרועים ביותר, כי אתה אפילו לא, אתה עבד לא רק לדברו של האדון, אתה עבד למחשבותיו הפוטנציאליות של האדון.
ובעצם את הסקירה שלנו אנחנו נדבר בחלק לשניים, פה ייגמר החלק הראשון, ובפרק הבא אנחנו בעצם נדבר מפסק דין בנק המזרחי משנת 1995, ואילך עד ימינו אנו. תודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.